אני רוצה הערב לדבר איתכם על מה שקרה לו, כמה מפתיע, קונטקט ויפאסנה. אבל בקונטקסט שאני רוצה לדבר הוא לאו דווקא מתוך המקום של מה שאנחנו יוצרים בעצם בריטריט המסוים הזה, איזשהו ריקוד מאוד עכשווי בין שתי דיסציפלינות, מקום שרואה אולי את האפשרות ומה שאנחנו מבקשים בעצם לבדוק כאן, כיצד הדרמה, החוכמה הבודיסטית, יכולה להיות ניזונה מהתרגול של קונטקט אימפרוביזציה, וכיצד מצד שני התרגול, הריקוד של הקונטקט יכול להיות ניזון, לקבל איזושהי פרספקטיבה רחבה או עמוקה מהמקום של הדרמה. המקום שאליו אני מכוון כשאני אומר קונטקט ויפאסנה הוא דווקא מתוך המקום של הקונטקט. יש בעצם, הוא מהווה חלק אינטגרלי ומאוד מרכזי בחשיבה הבודהיסטית. ואני תכף, אני מקווה שבמהלך הדברים הערב יתבהר יותר גם למה אני מתכוון כשאני אומר קונטקט. ואני מקווה שגם הדברים איכשהו יתחברו ביניהם. חשוב לי בתוך כך לומר שבעצם, זאת גם זאת שיחה דרמה, אני יעלה כאן, יחלוק כל מיני מחשבות, יציג השקפות. השקפות מורכבות ממילים, משפטים, רעיונות. וכדאי לקחת אותם בתוך המקום, לראות מה זה עושה לנו. לפעמים אנחנו שומעים איזושהי השקפה, איזשהו רעיון, וזה מעורר בנו עניין, מעורר בנו תחושה שאנחנו מבינים או מתחברים אל מה מדובר. אנחנו יכולים לראות שלחשוב בדרך מסוימת יוצר איזשהו מקום שמביא איזושהי תועלת, פותח עבורנו משהו, פותח מימד חדש. ויחד עם זאת, הרבה מאוד פעמים כשאנחנו שומעים השקפות, הם מעוררים בנו תחושה שאני לא מבין על מה מדברים, או שאני מרגיש שאני כן מבין, אבל זה מעורר בהתנגדות, או שזה לא מעורר בי שום דבר מיוחד. הדברים שאני אחלוק כאן אינם איזשהו סוג של אמת או שום דבר כזה. זה השקפות, רעיונות. והמקום שבאמת משמעותי עם השקפות ורעיונות הוא לראות מה זה עושה לנו וללכת עם זה בהתאם. יש לנו, אתם יכולים שתי אוזניים. אחת האפשרויות לראות את זה שייכנס מאוזן אחת וייצא מהשנייה. אם מה שנאמר לא מתחבר אליי, או מעורר בהתנגדות, או מרגיש לי לא מובן, אין צורך לריב עם זה, לריב עם עצמי, לבקר את עצמי שאני לא מבין, או לכעוס, או פשוט לראות מה שמתעורר מתוך זה. הדבר שבאמת יכול להיות משמעותי ברעיונות ובהשקפות, אם מעוררים בנו משהו שכן מעורר בנו השראה, מעורר בנו עניין, נותן לנו איזושהי זווית שאנחנו מוצאים אותה כיצירתית, משמעותית עבורנו. כדי להיכנס אל הנושא הזה של קונטקט, אני רוצה להתחיל מהמקום של פסיכולוגיה בודהיסטית. עולה לי אבל רגע, עולה לי פתאום רגע. עוד איזושהי מחשבה שקשורה למה שזה אתה אמרתי. אני קורא איזשהו ספר שאני נורא נהנה ממנו, של בלשנות פופולרית. סיפרתי לך היום. שקוראים לו גלגולי לשון. ויש שם איזשהו קטע שהוא בדיוק מתעסק בנקודה הזאת של ה... גם... של ה... של המילים והרעיונות והמוגבלות שלהם גם בתוך מקום של תקשורת, והוא נוגע במקום על כך שהרבה מאוד פעמים המילים שאני אומר עדיין יכולים לעורר בתחושה שאני לא מצליח להגיד את מה שאני רוצה, ובו זמן גם אם אני מרגיש ככה או גם אם אני מרגיש שאני כן מצליח להגיד את מה שאני רוצה, זה לא אומר שום דבר על מה שומע זה ששומע אותי. והוא מביא שם איזשהו סיפור משעשע על שני סוחרים יהודים בפולין, שסוחרים כזה באותו שוק, מתחרים אחד בשני, מסתכלים אחד על השני כזה בחשדנות ועוינות משהו, ואז אחד מהם אומר לשני, תגיד, לאן אתה נוסע היום? אז השני עונה לו, למינסק. אז הוא מסתכל עליו ואומר לו, אתה אומר את זה במין צורה כזאת שאתה רוצה שאני אחשוב שאתה נוסע לפינסק, אבל אני יודע איכשהו אמרו לי ואתה באמת נוסע למינסק. ואז הוא עוצר רגע ואומר, למה אתה מנסה לרמות אותי? בכל אופן יש כל כך הרבה מרחב, כל כך הרבה מרחב לפרשנויות, כל כך הרבה מרחב כאן בתוך הדברים, ובתוך המקום הזה של ההקשבה שאנחנו בעצם ממשיכים להביא את אותו, לשחק עם אותו מנח, אותו מנח שאנחנו משחקים בו כל היום כאן בישיבה, בקונטקט, בהליכה, אנחנו אוכלים ובאים במגע עם הצבעים, הריחות, המגע עם הלשון, הטעמים. אותו מנח שמוותר על להתווכח עם מה שקורה, על לריב או להתנגד כלפי חוץ או כלפי פנים, אלא פשוט עד למה שקורה. אז אם נחזור לאיפה שכבר הייתי, בתוך המקום הזה של, כי אני אומר פסיכולוגיה בודהיסטית, חשוב לי קודם כל לומר שהמושג הזה, פסיכולוגיה בודהיסטית, לי גורם לנוע גם קצת באי נוחות. כל המקום של הדרמה, הדרמה זה... אפשר לקרוא לזה, זה החוכמה הבודהיסטית. זו מילה שבשפה הפאלי, בשפה העתיקה שבה הועלו על הכתב כמה מאות שנים לאחר שהבודה ההיסטורי, אותו סידהרתה גוטמה, שהיה לבודה, לזה שהתעורר, עוד מילה בשפה הפאלי. כמה מאות שנים לאחר שהוא חי, הדברים שהוא לימד במשך 45 שנות קריירת הלימוד שלו, ומאז שהוא הלך לעולמו, הועברו בעל פה, הם הועלו על הכתב בשפה שהיא נקראת השפה הפאלי, שהיא שפה שבעצם לא חיה היום, היא לא שפה שישנם אנשים שמדברים בה ואומרים אני רעב או בא לי להשתין או כל מיני דברים כאלה בפאלי, אבל זו שפה שהשתמרה מאז, כשהיא בעצם מתחזקת, משמרת את הדרשות, יותר מ-10,000 דרשות שהבודה נתן במהלך חייו. והיא שפה שאומרים החוקרים, הבלשנים, שהיא מאוד קרובה לניב שבו גם דיבר אותו אדם שהסתובב בצפון הודו לפני כ-500 שנה. הדרמה הבודיסטית היום יש לה הרבה מאוד השפעה על החשיבה הפסיכולוגית, היא חודרת לכל מיני מקומות בפסיכולוגיה, כל מיני אפליקציות, כל מיני יישומים שלקוחים מתוך החשיבה הבודהיסטית, או מתוך התרגול הבודהיסטי, כמו התרגול למשל של מיינדפולנס, שמאוד נכנס אל ענפים בפסיכולוגיה. וגם מאוד נכון הדברים שמדבר עליהם וחוקר את הדרמה מאוד נוגעים בעולם הנפש. בו בזמן לקרוא לזה פסיכולוגיה בודהיסטית, אני לא יודע, אתם יודעים, זו דיסציפלינה שהתפתחה מאות אלפי שנים אחרי שהבודה חי, וגם כמה מהמורים הגדולים שחיו במאות השנים אחר כך, כל מיני מורים מהפכניים כמו נגארג'ונה או דוגן, ששוב ושוב העירו את הלב של הלימוד הזה. כי בתקופה של הבודה מדובר באיזשהו אדם וקבוצה שהתקבצה סביבו של אנשים שהיו די סוג של פריקים, שהיו מאוד מהפכנים ורדיקליים לתפיסת עולם בתקופתם, והציעו חשיבה שמאוד מאתגרת את הדרך שבה רגילים להסתכל על דברים. אבל מהר מאוד הדברים האלה התמסדו, נוצרה סביבם בעצם מה שאנחנו קוראים היום, ובפר ענף, דת בודהיסטית. בודהיזם בהחלט קיים כדת. מי שמאיתנו היה, מי היה בהודו? אוקיי, ישראל, תאילנד. כן, בישראל זה תמיד מדהים לראות את טוב, מה אני יודע, כמה אני בתוך זה בחול, אבל מורים מחול, בחיים לא פגשו כזאת תופעה, שואלים באיזה אולם, מרימים איזה בן אדם, שניים, את היד. אז כמו שאנחנו מכירים, דווקא פחות מאוד או יותר מארצות בודיסטיות אחרות, כמו תאילנד למשל, או קמבודיה, או לאוס, או טיבט, או בורמה, הבודיזם מאוד מאוד אפשר לראות אותו שם כדת. אנחנו רואים שם מבנים שנראים כמו קתדרלות, כמו בתי כנסת מפוארים, מבנים של מנזרים, ורואים שם אנשים שלבושים בגדים אחרים שסמלים אותם, נזירים בודהיסטים, והם במקומות האלה, במנזרים, בקתדרלות, פוגשים את המוני העם, וגם הרבה פעם עסוקים במשהו שנראה כמו תיווך בינם לבין איזושהי מציאות אחרת של האדם הפשוט, כמו כאילו אין נגישות אליה. ויש טקסטים שמתייחסים אליהם בצורה מרוממת, כמו איזושהי כתבי קודש ותשמישי קדושה וכו' וכו' וכו'. אבל הבודהיזם שמעניין אותנו הוא בודהיזם ללא איזם. באמת, מה יש שם שיכול לדבר אלינו ולהיות משמעותי אלינו בישראל במאה ה-21? בתוך כך, המקום אבל של לקחת את הדרמה ולהתייחס אליה כאל פסיכולוגיה, מפקשש איזושהי נקודה. והנקודה שבת בעיקר על המקום של החזון. שמעתי הרבה פעמים, והאמת היא שאני לא יודע אם זה נכון, אין לי היכרות מעמיקה עם הכתבים של פרויד, אבל שמעתי הרבה פעמים אמירה מהסוג שמצטטים את פרויד כאומר משהו כמו, כל מה שאני עושה זה עוזר לאנשים נוירוטיים במצב היסטרי, להיות לאנשים נוירוטיים במצב נורמלי. אז אני לא יודע, זאת אומרת, אין לי שום ביטחון שזה באמת אמר אמירה כזאת או אמירה ברוח כזאת, אבל בהחלט מייחסים לפסיכואנליטיקאים בכלל ולפרויד במיוחד מקום של חוסר אמון בבריאות נפשית של ממש. בדיוק ברוח של המשפט הזה, שאפשר לעזור לנו לצאת מהמצב ההיסטרי כדי שנהיה נוירוטים במצב נורמלי. ומהבחינה הזאת החזון, בחזון של, של הדרמה, של החוכמה הבודיסטית, יש משהו אחר. הדרמה מצביעה על האפשרות שגלומה בתוך החיים להיות חופשי, משוחרר. אבל הנה כאן אנחנו נכנסים בדיוק למקומות האלה של מילים, כמה הן יכולות לתעתע ולבלבל, וזה מסע חיים שלם בעצם להבין למה הכוונה בתוך המקום של להיות חופשי או להיות משוחרר. ואולי את הנקודה הזאת של הבדלי החזון הגדיר נורא יפה, יצא לי לקרוא לפני כמה שנים באיזשהו מגזין בודיסטי, רעיון עם ביקו בודי. ביקו בודי הוא נזיר בודיסטי ממוצא אמריקאי, הוא נזיר כבר עשרות שנים, לדעתי משהו כמו 40 שנה, והוא ישב הרבה מאוד שנים בסרילנקה, הוא מאוד מלומד בשפה הפאלי, הוא תרגם המון המון מהכתבים הפאליים העתיקים, הכתבים הכי עתיקים של הבודיזם שמיוחסים לבודה ההיסטורי. והרעיון הזה נערך איתו קצת אחרי שהוא חזר לארצות הברית, לחיות בארצות הברית. והוא דיבר על זה שהוא מוטרד שם ממגמות מסוימות שקורים בדרמה במערב. סביב דיבר על הנושא הזה גם של פסיכולוגיה בודיסטית. הוא אמר, זה נורא בקלות יכול לתת לנו את התחושה שבעצם מה שהלימוד הזה מכוון אליו זה שנדע איך בחיים האלה להעביר את הבאסה בסבבה. הוא אמר את זה אחרת כמובן באנגלית, אבל זה היה הרעיון, איך להעביר את הבאסה בסבבה. הוא אמר, כשבעצם מה שהלימודים האלה מכוונים אליו, זה לא איך נהיה בתוך העולם עם הבאסה בסבבה, אלא אל הסוף של העולם. הסוף של העולם בדרך שאנחנו רגילים לתפוס אותו. לקחת את המקום, לאתגר את המקום שבו אנחנו תופסים את החיים, ולהרשות לחזון אחר להראות את הפנים שלו. בתוך כך, אחרי שההתנצלות הארוכה הזאת על השימוש במונח שלי לא קל איתו, פסיכולוגיה בודהיסטית, אני כן אנסה לחדד במה אני מתכוון שנשתמש בו כאיזשהו שער במקום שלנו, של החקירה של המקום של קונטקט בחוכמה הבודיסטית. המימד שישנו בתוך הדרמה שאנחנו יכולים להתייחס אליו, כי מאוד מתקשר אל פסיכולוגיה, הוא המקום של החקירה של מה קורה בעצם ברגע של הכרה. מה קורה ברגע שבו יש לנו את התחושה של חוויה, תחושה של חיות. מה קורה בתוך רגע כזה? בשפת הדרמה, הכרה או מודעות זה לא איזשהו דבר. זה לא איזשהו משהו שקיים שם איפשהו מעל או מתחת או בתוכו, וכמו מחכה לפתוח את העיניים ולדעת. ההכרה בשפה של הדרמה היא איזשהו מופע שמתרחש ברגע כשמתקיימות הנסיבות. כשישנן הנסיבות, מופיעה הכרה, מופיעה מודעות. וגם בשפה של הדרמה, המודעות, בדרך כלל כשמדברים אליה, משייכים אותה גם למודעות מסוימת. כלומר, יש ברגע שמתרחשת בו ראייה, יש מודעות ראייה. וברגע שיש שמיעה, יש מודעות שמיעה. וברגע שיש בו תחושה, אז יש מודעות תחושה. זה הבודה, כשהוא מדבר על זה, הוא מדגים את זה בדוגמה שאני לא יודע כמה היא טובה לנו, כי משהו השתנה לא שייך לתרבות שלנו, אבל זה מעניין. בתרבות של הודו, כשמדברים על אש, למשל, מדברים גם על אש מסוג מסוים, כלומר, למשל, אש מזרדים, כשאנחנו מדליקים אש מזרדים, או אש מגזעים, כשזה אש מגזעים, או אש מחרה של פרות, כשזה אש שמדליקים אותה מחרה של פרות. האש משוייכת אל תוך המקום שמהווה לה חומר דלק. זה לא שהיא קיימת איכשהו כשלעצמה. האש תמיד מתקיימת כשמשהו בוער. בתוך אותו מקום המודעות מופיעה עם תוך משהו, עם שמיעה, עם ראייה, עם תחושה. עכשיו, מה הם הנסיבות? מהם התנאים שמתוכם נוצר רגע של הכרה? אז כדי ש כשמתרחש רגע כזה של הכרה, אנחנו בעצם מה שיש זה איבר חישה בריא וחי. עין, אוזן, אף, לשון. ובשפה הבודהיסטית גם מיינד. תודעה שחושבת. חשיבה, שיפוט, הרגשה. גם המקומות האלה של החוויה מוגדרים בתוך השפה שהדרמה משתמשת בהם כשער חושי. זה מעניין, אני חושב שהיום אולי עוזר יותר לחשוב על זה כשאנחנו חושבים על עולם המחשבים. עד שהיה עולם המחשבים, היינו חושבים למשל על חוויה של ראייה רק כחוויה אופטית. פה ישנו איזשהו מכשיר אופטי. שזה תמונה, צריך איזשהו פילם, יש פה איזשהו תהליך אופטי שיוצר תמונה. חוויה אודיאלית, חוויה של סאונד, חוויה של צליל, אותו דבר. היום בעצם לכולנו יש במחשבים, בסמארטפונים שלנו, יש שם מאגר שמייצר בעצם מתוך מידע חוויה אודיאלית, או חוויה של צליל, או חוויה ויזואלית, גם לחוויות בתוך המקום הזה הם בעצם סוג של מידע. מידע שאנחנו חווים אותו כמראה, מידע שאנחנו חווים אותו כצליל, מידע שאנחנו חווים אותו כמחשבה, מידע שאנחנו חווים אותו כהרגשה. מבחינת שפת הדרמה מדברת על שישה שערי חושים. כלומר, כשאנחנו מדברים, יש חמישה, והמקום של המיינד, של האינטלקט, שכל מכלול החוויות המנטליות או הרגשיות בצד המנטלי שלהם יותר, פחות הצד המוחשי שלהם, נכנסו דרך השער הזה. אז כשישנו איבר חישה שהוא בריא, וישנן נסיבות שיכולות לעורר חוויה כזאת, למשל, יש את הנסיבות האלה בשביל ליצור צליל, ויש אוזניים חיות ובריאות. המפגש בין הנסיבות לבין האיבר יוצר שמיעה, הכרה בצליל. ההכרה נולדת מתוך המפגש הזה. כולנו עכשיו, רובנו, יושבים, הישבן נוגע בקרית, איזשהו משקל מעליו, תוך המגע הזאת נוצרת תחושה. האור, הגוף, המקום בו שיש לו את ה, את ה, את היכולת, האיבר שיכול לחוש, והנסיבות שמעוררים תחושה של לחץ או מגע, נוצרת הכרה, מודעות, ידיעה של, חוויה של מגע. ואתם יודעים איך קוראים בשפת הדרמה למפגש הזה? בשפה הפאלית, לא חיכיתי, לא נתתי הזדמנויות, אבל מישהו רוצה? קונטקט. בשפה הפאלית, מה? בשפה הפאלית זה מילה שנקראת פסה, או בסנסקריט שפרסה. וזה מילה שמרגמים אותה לאנגלית, לקונטקט. ובתוך קונטקט ישנו גם את המקום של מגע וגם את המקום של קשר. איפה שיש מגע יש קשר בין מה שנוגע למה שנוגע. המילה גם שממנה הבודה שאל והשתמש, כמו שהוא עשה הרבה מאוד פעם, הוא לקח הרבה מאוד מילים שהיו מקובלות בחברה ובתרבות שבה הוא חי, ועשה להם איזשהו טוויסט, השתמש בהם באיזושהי צורה אחרת. מילים שהיו מוכרות לקהל המאזינים שלו, אבל הוא עשה בהם איזשהו שימוש שבא לנסות לכוון לאיזושהי ראייה אחרת של הדברים. והמילה הזאת שבה משתמשים בעצם כדי לדבר על קונטקט בכל ששת שערי החושים, היא המילה שהמשמעות שלה היא מגע. פוסטי, נדמה לי שזו המילה בשפה הפאלי, המשמעות שלה זה מגע. באיזשהו מקום כמו אומר לנו שבכל רגע של הכרה, רגע של חיים, יש מגע. יש מגע עם האיבר חישה הבריאה, עם המקום שיכול לאפשר, השער הזה שיכול לאפשר לחוויה הזאת, כי יש לו את הכלים, כמו למשל לחוש הראייה, את הכלים האופטיים שתיווצר החוויה הזאת, וישנם התנאים והנסיבות בחוץ או בפנים. זה לא משנה, חלק מהדברים אנחנו כמו רואים אותם, חווים אותם בחוץ, מראות שאנחנו רואים בחוץ, צלילים שאנחנו שומעים בחוץ, וחלק מהם קולות פנימיים, מראות שאנחנו לפעמים רואים בעיני הדמיון שלנו, מחשבות. לא משנה כאן ההפרדה הקונספטואלית שאנחנו נוהגים לעשות בין בפנים לבין בחוץ. הנסיבות שיכולות, יש להם את הפוטנציאל להזים, פוגשות, עוברו דרך שער, החישה, ועולה רגע של הכרה בתוך המקום של המגע. וזה מאוד מעניין למה בחר הבודה להשתמש דווקא במילה שמציינת מגע, נגיעה, את זה. למה הוא בחר דווקא במילה הזאת כדי לתאר בעצם מה שקורה בכל רגע של חוויה בין השער החושי המתאים לבין הנסיבות שמעוררות את החוויה הזאת? יכול להיות ברמה אחת המגע היא מטאפורה טובה, בגלל היותה כל כך מוחשית. מוחשית, הנה, תראו שוב את השפה. אנחנו אומרים על משהו שהוא נגיש, שהוא בהיר, שהוא מוחשי, שאפשר לחוש בו. כמו לגעת בו. מעבר לכך, ואני חולק איתכם השערה פרועה שלא לא בדקתי אותה אף פעם, אבל מאוד יכול להיות שאפשר לחשוב על זה גם אבולוציונית, שבעצם בהתפתחות של החיים הסוג הראשון של המידע שהתפתח איפשהו בין אמבה ל... אני לא יודע מה, הוא חוויה של מגע, כשלא היה מקום של חוש ראייה, צליל, אין משמעות בעצם לדברים האלה עדיין, אבל תחושה של לחץ ומגע, כבר בהתפתחות של החיים היא מאוד מאוד ראשונית. וזה אותו דבר בהתפתחות הביוגרפית היסטורית שלנו בבטן, מזיגוטה לתא שמתחלק, לפני שיש שם את המקום של שמיעה של צלילים, כל מקום אחר, המקום הזה של המגע. במגע גם יש באיזשהו מקום, הייתי מסתכן ואומר פשטות. אם נתייחס רגע לכל שאת שערי החושים, הטעם שהוא גם בעצם מגע באופן די ברור, והריח הם הרבה פעמים פחות דומיננטיים. האינטלקט, המיינד, שהוא מאוד מאוד דומיננטי, האיכות של הדברים הם לא פשוטה. מחשבות שעולות, אין להם איזושהי איכות פשוטה, יחפה, עירומה. הן מטבען מורכבות, הן מטבען יוצרות עוד אחת ועוד אחת, ובונות איזשהו עולם, כמו איזושהי דלת כזאת שלוקחת אותנו, בדיוק כמו שאנחנו שמים לב בהרבה מאוד רגעים במדיטציה, הם פשוט לקחו אותנו. האיכות היא לא איכות יחפה, לא איכות פשוטה. הראייה יש לה הטבע מאוד מאוד דומה. להשתהות בתוך רגע של ראייה, פשוט עם החוויה של צבעים שרוקדים, צורות שאולי מתרקמות בהם, היא מאוד מאוד מאתגרת. אחרי כשאנחנו רואים, המהירות שבה כבר הראייה נהבה, נבנה לכדי תפיסה. נסו לעצום את העיניים עכשיו. נסו רגע לעצום אותם. ותפתחו פתאום ותראו מה אתם רואים. זה לא שאנחנו רואים, יש פה צבעים, יש להם צורה כזאת, זה בן אדם. אנחנו רואים בן אדם, אנחנו רואים עץ. האות הכתובה היא דוגמה נהדרת לזה, כשאנחנו מסתכלים, אתם מכירים לסטימצקי, יש על זה אפילו איזושהי פרסומת, כשאנחנו מסתכלים על מילים, אנחנו בעצם, מה אנחנו מסתכלים? אנחנו מסתכלים שם על כתמים שחורים נניח, על נייר, אם נראה אותם בסינית, אז נראה שם מין צורות כאלה. אבל כשאנחנו מסתכלים כאן, תהיו קצת כתמים, אנחנו רואים השכמה. זה פשוט זורק את עצמו אלינו. המגע, התחושה, במידה רבה, גם השמיעה, היא מקום שמאפשר לנו יותר להשתהות כאן. ברגע הזה, במפגש הזה, במגע, המקום שבו נוצר הקשר, במקום שבו הרגע של ההכרה עולה. וזה מה שהופך אותו גם כמו שיודע, כל מי שמתרגל מיינדפולנס, למשל, באותו עולם הוויפאסנה, שהמגע מהבחינה הזאת, עולם התחושות הגופניות, מהווה שער כל כך משמעותי מבחינתנו, אל המקום הזה. אל המקום הזה של להבין ולראות בקונטקסט הרחב יותר, פסה, קונטקט. הרבה פעמים מתייחסים, שואלים, מעלים את השאלה, אם יש איזשהו ציר מרכזי בתפיסת העולם, בתפיסת העולם של הדרמה. עכשיו שוב, כשאני אומר ביטוי כמו זה, תפיסת העולם של הדרמה, השקפת העולם, הדרמה מציעה, מה שאני מנסה לעשות הערב, דרכי הסתכלות שיכול להיות שיכולים לעזור לנו לפתוח את הדרך שבה אנחנו רואים וחווים את החיים. זה כל המשמעות שלה. זה לא איזושהי השקפת עולם שככה העולם, ככה העולם בנוי, ככה העולם הוא. אלא זה איזושהי דרך של לנסות להסתכל על הדברים. והרבה מאוד פעמים אומרים שאם מדמים את הדרמה לחישוק, שזה אגב הדימוי הראשון שאיתו התייחסו אל הדרמה בתקופה של הבודה ההיסטורי ועוד תקופה די אחריו, נשמרה ההכוונה שהייתה כנראה לאותו אדם לא ליצור כל מיני דברים שיהיו דימויים וסמלים שיסמלו את הדבר הזה. למרות שאנחנו היום מאוד מכירים את הפסלים, את הפסלים האלה של הבודה, שכמו שעלה ממי מכם, לפעמים כשאנחנו יושבים במדיטציה, אנחנו רואים איזה, משווים את הישיבה שלנו מול איזשהו פסל כזה שאנחנו ראינו של בודה, ככה נראה בודה. אבל זאת אגב בכלל השפעה שהגיעה מהתרבות היוונית על התרבות הבודיסטית, ובה מאות שנים אחרי הבודה התפתחו הפסלים האלה. אבל עוד לפני כן כבר עלו כל מיני דימויים, סמלים אחרים, כמו עיניים, מי שמכיר, בודה אייז, או כפות רגליים, צועדות, שמדובר פה בעצם במין משעול, איזשהו תוואי, כמו בעשב שעבר בו מישהו לפנינו, ונוצר בו איזשהו מין מראית עין כזה, בתוך העשב שאנחנו יכולים לראות בו נתיב. זה מה שהרגליים האלה בעצם סימלו. ועוד דימוי שהשתמשו בו הרבה, זה דימוי של גלגל, חישוק. מין חישוק עץ כזה, כמו למיכם שהיו בעוד, ובטח ראיתם מרכבות עם שברים, עם החישוקי עץ האלה, עם השפיצים עץ, ובאמצע את אני יודע איך קוראים לזה בעברית, החור הזה, שמתחבר אל הציר של העגלה. ואז כחור הזה שנמצא באמצע של החישוק, איך זה?
קישור.
אוקיי. אז באמצע של הקישור הזה, אני אגיד חור, זו מילה דו משמעית, קישור. באמצע של האין כלום הזה שישנו באמצע, אבל שסביבו הכל מסתובב, מתייחסים ללימוד שנקרא בשפה הפאלי פטיצ'ה סמופדה, שמתרגמים את זה לעברית להתהוות גומלין או התהוות מותנית. ברמה הכי הכי עקרונית והכי משמעותית גם, כל מה שהמקום של התהוות מותנית בא לנסות לעורר אותנו, לראות עוד ועוד ועוד, הוא בכך שדברים לא קיימים באופן עצמאי מתמשך, אלא מתקיימים בתוך איזושהי מערכת גומלין בין דברים. דברים מתנים אחד את השני, בין אם ברמה של ציר הזמן, כמו למשל אם מישהו נגע בי בצורה שהוא הייתה שם איזושהי איכות של לחץ שגרם לי איזשהו כאב, אז כשאני אראה אותו פעם הבאה מתוך המקום שזה היה, יעלה בי הזיכרון הזה, ואולי גם איזשהו מקום של המעצבן הזה או איזשהו משהו כזה. ובו בזמן, אבל גם בתוך הרגע, הרגע שבו מה שהופיע זה איזשהו מגע שיש בו איכות של לחץ, עולה החוויה שיש בו איכות של לחץ. ומהכיוון השני, כשמשהו איננו, כשמשהו נעדר, אז משהו אחר נעדר. כשזה מופיע, גם זה מופיע. כשזה ישנו, גם זה ישנו. כשזה נעלם, גם זה ייעלם. כשזה איננו, גם זה איננו. זה בתמצית התמצית, כל העיקרון הזה. ובשפה מסורתית הוא מתרחב עוד אל משהו שנקרא 12 החוליות. 12 חוליות שקשורות ביניהן, זה יכול להיות, אפשר לראות את זה כאיזשהו דרך לתאר מה קורה בתוך הרגע. אנחנו לא נתייחס עכשיו אל כל הרשימה המורכבת הזאת, שבאופן אישי אני לא לגמרי מתחבר אליה. מתחבר בחלקים כאלה ואחרים, וגם הרבה פעמים כשאני פגשתי אותה בפעמים הראשונות, פגשתי אותה מתוך מקום מאוד, לימוד מאוד מסורתי, שככה זה וזהו זה, וזה מה שקורה וזה מה שלימד אבו. ומהיכרות היום יותר מעמיקה עם הדברים, מסתבר שהבודה לפעמים משתמש ב-12 האלה, לפעמים כל מיני מסדר אותם בצורה אחרת, לפעמים מדבר רק על חלק מהם, ובעיקרון הוא שוב ושוב מעלה את המקום של שבקישור, שבאחור הריק של כשזה ישנו, זה ישנו. כשזה מופיע, גם זה יופיע. אבל בתוך הרשימה של 12 החוליות, החוליה השישית נדמה לי, זאת החוליה של פסה, של קונטקט. והיא מופיעה לאחר החוליה שמתייחסת אל ששת שערי החושים, אל בדיוק אל מה שהזכרנו קודם, אל המקום בו כשיש חוש, כשיש איבר חישה בריא וחי, אז נוצר קונטקט. מה שמעניין הוא שבחוליות הבאות, מה שמופיע, וקודם כל המילה בפאלי זה ודנה. ודנה מתרגם את זה פעם להרגשה. זה הרגשה, זה גוון, טון תחושתי. המקום הזה שבכל רגע של מגע, המגע עצמו מתנה איזשהו טעם שעולה בנו כלפי המגע. אנחנו דיברנו על זה, בא להגיד אתמול, אבל זה לא היה אתמול, זה היה היום יותר מוקדם אני חושב. מקום שהיו פה בסשן של השאלות והתשובות, במקום של הנשימה למשל, עולה כלפי המקום של לא נעים, או מקום שהוא לאו דווקא לא נעים או לא נעים. כל רגע של הכרה תמון בתוכו איזשהו טעם, איזשהו גוון כזה, איזשהו גוון התייחסות שעולה כלפיו. שהוא נע, הוא נמצא על הסקאלה בין צד אחד משהו שהוא מאוד לא נעים, כואב, לבין בקצה השני של הסקאלה משהו שהוא מאוד 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 נעים, מענג. ובאמצע כל המקומות הפחות קיצוניים ועד כל האזור האפור, שבו דברים לא במיוחד נעימים ולא במיוחד לא נעימים, נייטרליים, לא מריח, לא מסריח שכזה. והגוון הזה הוא מותנה בכל רגע של חוויה. כל רגע שנוצר מגע, עולה כלפיו איזשהו גוון. הגוון, פתאום נעשיתי מודע למה השעה. הגוון הזה הוא כל כך, כל כך משמעותי בקונטקסט של התרגול של הדרמה, הוא כי הגוון הזה מתנה ברשימה של 12 החוליות את שתי החוליות הבאות, שהן החוליות של השתוקקות והאחזות. בהתאם לגוון שבו נצבעת החוויה שלנו ברגע, עולה תגובה. והתגובה הזאת היא תגובה אוטומטית. תגובה שנראית לנו ברורה מאליה. היא נורא נורא עושה היגיון, ואנחנו נורא רגילים לחיות את החיים שלנו ככה. כלפי משהו שהוא נעים או מענג, עולה איזושהי תנועה פנימית של, וואו, טוב הדבר הזה, אני רוצה עוד קצת. או איך אני שומר על זה, או חשש שלא ייקחו לי מפני הדבר הזה. כשהחוויה שעולה, הגוון שלה הוא גוון לא נעים או כואב, עולה סוג של רתיעה, התנגדות. איך אני זז מזה? דוחף את הדבר הזה, או בורח ממנו. זאת תנועה מאוד מאוד בסיסית, מאוד מאוד טבעית. רק שהתנועה הזאת, כמו שכולנו יודעים מתוך המאות שנים, שנות ניסיון שאנחנו חולקים ביחד, לפעמים עוזרת ויוצרת לנו איזושהי סיטואציה שהיא יותר מניחה את הדעת או יותר נחמדה עבורנו. אבל כשמסתכלים בתוך המקום של הלונג רן, כאסטרטגיה לפגוש את החיים, זה לא באמת באמת עובד. כי שוב ושוב החיים האלה יודעים לקחת מאיתנו דברים שמענגים אותנו או נעימים לנו, להפסיק את המגע, את הקשר שלנו איתם, ומצד שני לתקוע אותנו תקועים בתוך ישיבת מדיטציה עם הכאבים האלה שעולים בגוף או בעבודה, במשרד עם הבוס המעצבן הזה, או כל המקומות, כל כך הרבה רגעים מתוך החיים אנחנו או במקומות שבהם אין לנו אלא להיות עם משהו שהוא לאו דווקא נעים או מענג עבורנו, או מצד שני אנחנו נאלצים להיפרד ממשהו כן רצוי, כן נעים. אין בתוך האמירה הזאת שום אמירה על ככה לא צריך, צריך להיות אחרת, או משהו מהכיוון הזה שמילים הרבה פעמים בשמיעה שלנו אנחנו יכולים לקחת אותם. יש כאן הזמנה לפתוח עוד את הראייה שלנו של קונטקט, של מה קורה ברגע של קונטקט, ולראות את התהליך הזה, עצם הראייה, עצם ההיווכחות אליו, עם עיניים טובות, עם עיניים רגועות, אבל לראות אותו קורה, מאפשרת לנו לפגוש את החיים ממקום אחר, ממקום שהוא פחות מותנה על ידי האוטומט הזה, האוטומט שהוא כך חקוק בנו ברמה התאית. כמה אנחנו מרגישים את זה בקונטקט אימפרוביזציה למשל. במקום הזה אנחנו ממש יכולים לראות את התנועה הזאת, לתת לה להיות עירניים, נוכחים בתוכה. זה כמו מאפשר, כמו איזה פתח כזה שמאפשר לעוקץ שמצוי בהאחזות כמו לצאת, והתנועה ממשיכה לה, אבל היא כבר לא מפה מובילה אותנו כמו איזושהי מריונטה. אלה היו 55 דקות על קונטקט ויפאסנה. בואו נסיים את הסשן הזה באיזשהו רגע של דממה משותפת. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נחיה בשלום. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נחיה באחווה. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נחיה בשלום, אחווה, אהבה ואימפרוביזציה. תודה על ההקשבה. אנחנו נצא עכשיו למדיטציה בהליכה, ובעוד כ-15 דקות בערך אנחנו נצלצל בפעמון ונחזור ונתכנס כאן לסשן של קונטקט.
נחזור ונתכנס כאן כהתחלה של הסשן הבא, נמשיך ללכת כאן וממנו נפתח מה שנפתח.